רוחמה בר חנינה, יש עוד רוחמה בר חנינה. למה נסמכו אוהלים לנחלים? הכתיב כי נחלים ניטעו כגנות על הנהר, כאהלים נטע השם, כארזים עליהם מים. כך כתוב, נכון? כתוב כאהלים. מה זה אהל? זה לא אוהל. אהלים זה כמו בסמים. נכון? וחזל דרשו מלשון אוהל.
עד שבאמת, בדרך כלל זה אוהל. א' אל אמת. זה המקום היחיד בתורה שכתוב א' אל אמת באהלים.
כן. האהלים, אולי יש בו עוד מוקרות, אני לא זוכר. מור ואהלות כציות כל בגדותיך, נכון? מור ואהלות כציות, מה? המור ואהלות עם כל ראשי בסמים, נכון? כמה מקומות. אהל כבוסם, כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים. אבל חז"ל דרשו כאהלים לשון אוהל. אתם יודעים שבמסגרת מדרש מותר לעשות דברים כאלה. לא רק שדרשו אהלים כמו אוהלים, אלא גם דרשו סמיכות בין נחלים לאוהלים. למה נסמכו נחלים לאוהלים לנחלים? אוהלים, רש"י אומר, זה בתי מדרשות. אומר רש"י, אוהלים לשון נטיעה נופלת בהם, שנאמר ואיתה אוהלי אפדנו. אז אפשר גם לנטוע אוהל. יש לנטות אוהל. יש גם לנטוע אוהל, כן? לנטות אוהל יש אצל אברהם, נכון? ויית אוהלו, כתוב. ויית אוהלו. יש גם לנטוע אוהל, רש"י מביא לנו פסוק מדניאל. האמת שבמסגרת הדרשה, אני לא צריך את זה אפילו. אני הייתי אומר לרש"י, אתה היית יכול לוותר על זה. למה? כי בין כל זה לא אוהל, אלא אהל. חז"ל החליטו לדרוש את זה כאוהל, אז מה אכפת לך? מה אתה צריך להוכיח שאפשר להגיד לנטוע אוהל? בין כל לא כתוב פה אוהל, כתוב אהל.
רש"י גם שמע בפסוק ככה מפרש?
אני לא זוכר.
אנחנו מפרש שם. יכול להיות שמפרש גם...
מה? לשון אוהל? יכול להיות, יכול להיות. כן, אבל רש"י גם יודע שאהלות זה בסמים, נכון? טוב. אז מה הוא אומר? מה הדרשה? לומר לך, מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה? אף אוהלים מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. תורה מעלה את האדם מכף חובה לכף זכות, כמו נחל שהוא מטהר את הטמא. אתם יודעים שיש הרמב״ם בסוף הלכות, איפה? בסוף ספר טהרה, אני חושב, בסוף ספר טהרה.
כמעט מצורה.
מה? כמעט מצורה. יכול להיות, יכול להיות. ההלכה האחרונה. מי הדעת. מי הדעת, כן, כן. שיש רמז במקווה. שכמו שאדם טובה במקווה טהור, כך אדם שטבל את עצמו מהדעת וריחק את עצמו מהמחשבות המקולקלות וכולי, אז הוא נטהר מהדעת. אני חושב שזה סוף ספר טהרה. יודעים שבסוף כל ספר מהי"ד ספרים של הרמב״ם יש איזה מימרה אגדית כזאת, כן? טוב, אז מה אומר הרב? טהרת האדם עם יסוד המים מכל הטומאות שבתורה, יש בו רמז באשר טומאת המעשים והדעות כולם באות מחסרון השקפתו של האדם על עניין היותו בעולם הזה מצד פרטיותו כגר ולא כתושב, ועליו להשתמש בדברים שמוצא רק להפיק על ידם תכליתו הנצחי המעולה. על כן שיבוא במים, שם יצויר גרותו, כי האדם אי אפשר לו להיות קבוע ותושב במים, רק הזמן מועט, הידי זה הכנה. להבין מזה, דהו הדין בהיותו על הארץ, שעל המים הרי הוא כגר בתוך הארץ יופי. ויחשוף לסום עיקר מגמתו, אל הטוב והחוכמה, הצדקה והמישרים, שהם קיימים לעד. כמו כן אוהלים נקראו אוהלי חוכמה בשם אוהלים, לשון ארעי, זה לא בתים, מפני שהדבר המביא ליקרת ההנהגה המעולה הוא ביות הציורים הגסים של קביעותו בענייני עולם הזה החומריים אסורו ממנו. רק על ידי לימוד התורה והגיון החוכמה ישתלמו דעותיו בזה ויצא מכף חובה לכף זכות לשום מעיינו בדברים שהם קיימים לעד. כי מלבד הטבת התכונות שבאה על ידי הלימוד ביותו משכיל לדעת את הטוב לעשותו, יש בקביעות האוהלים להמשיך רגש קדוש טבעי לכל הבא להסתופף בצדם עד שרגשותיו יתהפכו מגסותם לצד עילוי קדושה, כעניין הטהרה של הטומאה על ידי התפילה שבאה בסגולה על ידי חוק תורת השם תמימה. בואו נראה מה יש. קודם כל הרב נותן לנו הסבר מאוד מעניין לעניין של תפילה שמתהרת מטומאה, והרב אומר שהקלקול הגדול של האדם זה שהוא מחשיב את עצמו כאילו הוא יציב וקבוע ויושב חזק פה בעולם, ותוצאה מזה הוא עלול להידרדר לכל מיני מקומות, לכל מיני קלקולים. אם אדם ירגיש את עצמו כגר בארץ, החיים שלו יהיו מנוצלים יותר טוב, יהיו מנוצלים לתכליות נצחיות. ולכן אומר הרב, שהאדם נכנס למים לטבול, אז הוא נמצא במצב שבו הוא אומר, פה זה לא המקום שלי. פה לא המקום שלי, הוא לא יכול להישאר שם, זה דרך דקה הוא יישאר שם, הוא לא יכול. והתחושה הזאת, היא אמורה לפתוח את ליבו לדעת, שגם כשהוא יוצא החוצה, הוא גם נמצא במקום שבו הוא בעצם גר בארץ. גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותיי. גר בארץ, אדם מתייחס לחיים שלו בארץ כמו גרות, זה דרך, זאת דרך טובה לחינוך שלו. וזה הוא עולה מטומאה לטהרה. הרב אומר שיש גם סגולה על ידי חוק תורת השם תמימה. הסגולה הזאת זה משהו סודי, משטר שאינני יודע, אבל מה שהרב הסביר כאן זה משהו על דרך הפשט אולי, או מה שיכול בן אדם לקלוט במושגים הפשוטים שלו. עכשיו, ההקבלה לזה זה האוהלים. עכשיו פה יש דבר מעניין. מקום התורה נקרא בשם אוהל. לפי שפה היינו רוצים שאדם יהיה קבוע. אבל נקרא אוהל, כנראה מפני שהוא משריש בקרב האדם, כך הרב מבין, הוא משריש בקרב האדם את התחושה הזאת של הארעיות. כי האדם שלומד ונמצא בבית המדרש, הוא בעצם מדלג במידה רבה על חיי המעשה, על חיי שעה שאנשים מתעסקים בהם רוב זמנם, כן? והוא נכנס לאוהל שבו הוא מתעסק באמת בחיי נצח, ובזה הוא משתחרר או פותח בעצמו את תחושת הגרות בעולם. בנוסף לחשיבות שיש לתכני הלימוד, אני חושב שזה חשוב מאוד להבין את זה באמת לגבי תפקידה של ישיבה. יהודי נמצא בישיבה, הוא לומד דברים רבים בעזרת השם ובעזרתו נשתדל ככל שישתדל ללמד יותר דברים. אבל עצם העובדה שבן אדם יושב במשך הרבה שעות, במשך ימים רבים, ולשאלה מה יוצא לך מזה, אין לך מזה לא תעודה ולא הגברת משכורת ולא ותק ולא זה, כן, אני עכשיו עושה את בתורה, זה בעצמו מארגן לו את ההכרה שהוא גר בארץ. זאת אומרת, הוא לא, הוא מוותר, כן? הוא רואה, יחסית לתורה הוא רואה את שאר הדברים כאילו הם פחות חשובים. אז זה המושג של האוהל שנמצא פה, וזאת ההשוואה שעושה הרב כאלה שעושה המדרש לפי דברי הרב, בין המקווה לבין אוהלי תורה. שני המקומות הם בונים אצל האדם את התחושה של הגירות בעולם, והיא התחושה המאפשרת לו להיות מרוכז וממוקד בחיי נצח. אז יודעים, יש סיפור יפה מאוד על החפץ חיים, שהגיע אליו איזה גביר הביתה וראה שיש לו רעיתים ראויים ומסכנים וככה, והוא אמר לו, כבוד הרב, רב גדול כמותו, הוא חי וככה בין רעיתים כאלה. אז הוא אומר, החפץ חיים אומר לו, אבל אני יודע שגם אתה נמצא עכשיו באיזה אכסניה פה, מי יודע, ככה, גם היא לא משהו. אז הוא אומר לו, אתה צודק, אבל מה זה דומה? אני, יש לי בית מפואר, ככה, ביום הולדתי, עכשיו אני בדרך. אז בדרך נכנסתי לאכסניה, אז יש כאן קצת כיסאות שחורים, ומה קרה? בינתיים, אמר לו, החפץ חיים, נכון, גם אצלי זה בינתיים. כן, אבל צריך להבין את זה. המטרה של תחושת הגירות הזאת היא לא שבאדם ישים פס על מה שקורה בעולם, ודאי שלא. הרי האדם נקרא בעולם הזה לתקן את העולם. כן, בעולם הזה יש לנו תפקיד, אנחנו צריכים להתייחס לקלקולים, להשתדל לעשות את העולם ליותר יפה, יותר טוב, לתקן. פרוסדור זה לא נקרא מקום שעוברים אותו וצריך לעבוד ולהתלכלך, בפרוסדור זה צריך לעבוד, כן? אבל אני לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון להדרכה המוסרית שאדם לא ישקיע יותר בידי ולהתפנק. זה הכבוד. העולם הזה הוא דבר יקר מאוד. זה עולם שבו אתה מסוגל לעשות, לשנות, לתקן, להיות שליח של ריבונו של עולם, זה דבר עצום. אבל ותחושת הגירות לא אסור שתפגע בנקודה הזאת. הרב מלמד אותנו שהצדיקים הגדולים והחסידים הגדולים יש להם יחס מאוד רציני לתיקונים מעשיים. כן, כי זה התפקיד של האדם בעולם הזה, לתקן מה שאפשר. של יעקב שתיקן להם מטבע, ויקן תיקן להם מטבע. יש ממרה של, יש פסקה של הרב באורות, שהוא כותב שיוצא מן הכלל, לכלל שלנו, זה שכשעם ישראל הולך לקראת יציאה לגלות, אז יש ביחידים איזו הדרכה למייסה בחיי שעה, וגם על זה יצאה מחאה שמימית. הרב מתכוון למה? מתכוון לרבי שמעון בר יוחאי במערה, כן? שאחרי שהוא יוצא מהמערה, אז הוא אומר, חורשים משעת חלישה ועוסקים, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, וכל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. אז הרב רואה את הדבר הזה כאיזה ביטוי חריג, לא נכון, לא צודק. הוא אומר זה עכשיו לקראת היציאה לגלות, כמו שמעון בר יוחאי כבר אחרי החורבן, ככה, לקראת היציאה לגלות, אז מתעוררת ביחידים התביעה לפרישות, להיות מסוגל לחיות מנותק מחיי המעשה של זה, וגם על זה יצאה מחאה שמימית, אבל חזרו לי מערתכם. זאת אומרת, באופן יסודי אנחנו אומרים שהעובדה שיהודי מקושר לעניינים נצחיים איננה אמורה לבטל את הרגשת האחריות שלו כלפי הנעשה בעולם. היא כן אמורה לבטל את ההתעסקות שלו בעצמו בעניינים הזמניים. זהו, איפה אנחנו?